הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה סיבולף, חיים כץ ואילן כץ.
כסף אנושי, היום הפרק אולי הכי אישי שהיה, נכון? חיים ואילן כץ.
כן, אין ספק. אמרתי פעם באחד הפרקים שלנו, אני לא זוכר איפה זה היה, שבכל עמותה, ברוב המקרים מתחילה מסיפור אישי. בין אם זה של המייסד או של מישהו שהוא מכיר, אז גם לנו, בעבודה הזאת יש, אני מדבר כרגע רק בשמי, יש את הצד האישי, את החיבור האישי לכל עולם הפילנטרופיה והעמותות. אז כן, אז הפרק הזה זה בדיוק זה.
וכמו שאמרנו ממש בתחילת הדרך, שכל הבסיס, היסודות של פילנטרופיה, זה אהבת אנושות. ואין יותר מזה בסיפור הזה, נכון?
אז לפני שנצלול לסיפור, אות ומתחילים. אז אני מציעה שאתם תציגו את האורח שלנו היום.
יושב איתנו פה היום אחד האנשים שהכי קרוב אליי היום בחיים. בעצם מדובר באחי הגדול, מפרידות בינינו רק שנתיים. איתו גדלתי. אנחנו גדלנו ביחד מגיל ממש צעיר, את הילדות העברנו ביחד, את שנות הנעורים, אפילו בצבא כשהוא התגייס לפניי, אני הייתי נוסע להבריח אותו הביתה מהבסיס, כשהוא רצה לבוא הביתה. אז זה אריה. אריה, מה נשמע?
בסדר גמור. תודה רבה שאתם מארחים אותי בתוכנית הנפלאה שלכם.
יהיו לך קשרים.
כן, היה לך קשרים לאושר. רשימת המתנה ארוכה. טוב, אנחנו גם מצולמים, אז אפשר לראות שאנחנו דומים אבל שונים.
אמרו שאנחנו דומים בכל, זה אני יודע.
כן, על זה אין ספק. אפילו אמרו לי מההפקה שכשהתקשרו אליך, אז הם לרגע בדקו אם הם התקשרו אליי או אליך. אין ספק שזה הסימן הכיר שלנו. אריה בעצם יושב בכיסא גלגלים.
בוא ניתן לו לספר, תחזיר אותנו לנובמבר 2017.
אז אקח אתכם ככה בקצרה על הסיפור שלי. אני, לפני 7 שנים בדיוק, פחות או יותר, הייתי איש של רכיבות שטח.
אופניים.
אופניים, כן. איש ריצות שטח, רכיבות אופניים של שטח. ביום שישי בנובמבר 17 יצאתי לטיול קבוצה, שהכירו לי דרך הפייסבוק, 50 איש, לא זוכר כמה קבוצה גדולה, קבוצת רכיבה, לצאת ליער אופר בקרמל, יצאתי לרכיבה שמה, באיזשהו סיבוב, נתקעתי במשהו, אני לא הבאתי את ההכרה, אבל אין לי זיכרון ספציפי של האירוע עצמו, ונתקעתי באיזשהו משהו, התהפכתי, ובעצם שברתי את הגב, באותו רגע, מאז עד עכשיו, זו אותו סיטואציה, כאילו לא היה איזה שינוי מהותי כלשהו, אני מגדיר את זה שאלתו שנייה, שהרגשתי שאני לא מרגיש, ממש באותו רגע, וזהו, משם אני הגעתי לבית חולים רמב״ם, הייתי שם בערך חודש וחצי, אחר כך עוד חודש וחצי בבית חולים תל השומר, שם בעצם אתה לומד לחיות בחיים החדשים שלך, בעצם בבית חולים רמב״ם, הרדימו אותי כבר בדרך לבית חולים, התעוררתי אחרי הניתוח, שם כבר הסבירו לי שאני משותק, מה שנקרא ברפואה T5, זה בערך אזור החזה, קצת מתחת, ושלא צפוי לי איזה שינוי מהותי כלשהו. ובבית חולים תל השומר, שם אתה עושה בעצם את השיקום, זאת אומרת, אתה לומד לחיות במצבך, אתה לא משתקם מהמצב שאתה נמצא בו. אז הייתי שם תקופה קצרה יחסית, זכיתי להיות הסיין של תל השומר, של האדם שיצא הכי מהר מהשיקום שם, כך אמר הרופא.
אני רוצה רגע ברשותך לעשות קאט רגע, איך הסיפור היה מהצד שלנו. באותו יום שישי, אני הייתי אצל הורים של אשתי, בשבת, יוצאת הודעה, זו משפחה דתית ברובה, רוב המשפחה המורחבת, יוצאת הודעה בוואטסאפ המשפחתי, חצי שעה לפני כניסת שבת, משהו כזה, ארי עשה תאונה, בדרך לבית חולים, שבת שלום לכולם. עכשיו, ההנחה הייתה של כולם, אגב, שהוא שבר יד, שבר רגל, לא יודעים מה קרה. אומרים שאפשר להרגיש אנשים שקרובים אליך? אז אני הסתכלתי על מורן אשתי ואמרתי לה, משהו לא מרגיש לי. וזה כבר שבת, אין עם מי לדבר. אמרו שאשתו, נחמי, הייתה כבר בדרך לבית חולים גם, אף אחד לא יודע אם היא הגיעה או לא הגיעה, כי זה ממש היה לפני קצת שבת, ואני מתחיל סבב של טלפונים לכל מי שאני מכיר באזור חיפה, אולי מישהו יכול לקפוץ לבית חולים, התקשרתי לבית חולים, הם לא מוסרים מידע בטלפון, שזה כבר גרם לי קצת להרגשה לא טובה. כל מי שגר בחיפה שהכרתי באותם ימים, אף אחד לא היה בבית, אף אחד לא יכול לקפוץ לברר, אמרתי למורן, אני חייב לנסוע, ובבוקר באמת ענתי את האוטו, שש בבוקר נסעתי לבית חולים רמב״ם, איפה שאמרו לי שהוא נמצא באמת בטיפול נמרץ, והגעתי אליו בדיוק שהוא התעורר. הוא בדיוק התעורר ובדיוק סיפרו לו מה שהוא אמר עכשיו, שבעצם שהוא משותק. ואני לא אשכח את השיחה, דיברנו באותו, כאילו אתה היית עדיין על התרופות וזה, כאילו ממש, ממש התעוררת ממש לא מזמן. ואמרת לי כבר אז, אני לא אתן לזה לעצור אותי, ואני אחיה את החיים שלי במקסימום במצב הנוכחי, ואני רק עובר לי בראש, וואו, הוא כנראה עם הרבה תרופות, והוא עוד לא מבין בכלל מה עובר עליו כנראה. ואני שמח להגיד ששבע שנים אחרי, אותה גישה מהרגע הראשון ועד היום, אותה גישה בדיוק.
סיפור נוסף, מכיוון שאנחנו הגענו שם במוצאי שבת, נסענו זה שעתיים מהבית לחיפה.
כן, הטלפון הכי קשה שהייתי צריך לעשות בחיים, זה להתקשר לספר לכם את זה במוצאי שבת.
ונתנו לנו להיכנס לכמה דקות, ובדיוק היית חצי ער, ואמרתי לך משפט בנוגע לתאונה. ועצרת אותי, אני זוכר, בחור מחובר לכל מיני מכונות, ודברים מצפצפים וכו' וכו', והסתכלת עליי ואמרת, אבא, תשמע טוב, תאונה זה משהו שקורה באקראי. אמרתי, אני נסעתי בשיירה של חבר'ה. חבר'ה לפניי, מאחוריי, כולם נסעו בסדר, רק האופניים שלי נתקעו באבן. הייתה סיבה. ואמרת לי, אז, עכשיו אני צריך למצוא את הסיבה שלי. ויצאת לדרך חדשה עם המשפט הזה.
לאן מוביל אותך המשפט הזה? לאיזה מסע?
אז ככה, קודם כל אני אגיד, אני לא חף מאתגרים, זה לא שאני חייתי בטופ מהרגע שנפצעתי עד היום. אני כן יכול להגיד שכל אחד יש לו את החוזקות ואת החולשות שלו בחיים. בהחלט אחד הדברים שאני מרגיש שמאפיינים אותי, זה שיש לי יכולת מנטלית מאוד גבוהה, וזה ליווה אותי בחיים, וזה ליווה אותי בעיקר באירוע הזה. כשנמצא בבית חולים, יש לך הרבה זמן לחשוב על החיים שלך. בתור אדם מאמין, אתה חושב מה אלוקים רוצה ממך, למה הוא שם אותך בסיטואציה כזאת. בתור בן אדם, אתה חושב בפרקטיקה, איפה אני ממשיך מפה? זאת אומרת, לשבת ולא לעשות כלום בחיים שלך, זה לא אופציה. היו לי כמה תובנות שלקחתי על עצמי. הראשונה הייתה שאני לא מסתכל אחורה, אני מסתכל קדימה.
שלפעמים קל להגיד את זה, אבל קשה לבצע.
זה קל, נכון, אבל זה באמת קשה לבצע, גם היום זה קשה לבצע. אבל אף אחד הוא לא חף מאתגרים, זאת אומרת, כאילו, האתגרים באים אלינו, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו לא רוצים. האחריות שלנו זה להצליח לקחת אותם ולהתקדם איתם קדימה. החיים הם לא יעצרו, המשפחה היא לא תעצור, הסובבים אותך לא יעצרו. אין לך ברירה להתקדם קדימה. זה אחד, זה להבין אם אתה בסיטואציה מסוימת, מה אתה עושה עם עצמך, לאן אתה לוקח את זה. זאת אומרת, אם אני פה, אני לא פה בגלל שאני, הענישו אותי ועכשיו אני צריך לחיות במסכנות. לא, יש לי איזושהי משימה להוסיף טוב לעולם מהמקום שאני נמצא בו. והסתכלתי על כל הדברים, אמרתי, אני קודם כל, אני אאתר את הדברים שאני טוב בהם, ושאני יכול להועיל לעולם מהמקום שאני נמצא בו, ואני אשתדל לעשות את מה שאני יכול. אז הכמה דברים שאני החלטתי זה, אחד, שאני הייתי בבית חולים, וגם אחרי שיצאתי, היה לי מאוד חסר מי שיסביר לי וילמד אותי על החיים בתור אדם בכיסא גלגלים.
סוג של מנטור כזה.
כן, מצמידים לך פסיכולוגים, מצמידים לך הרבה אנשים מסביב שבאים לבקר, ואנשים עם ידע וניסיון, אבל לא אנשים נכים. וחסר לך את האדם שבאמת נמצא בסיטואציה, שכשאתה משתחרר הביתה, אתה ממש מרגיש את זה. אתה פתאום בודד בעולם. ואף אחד לא יכול לעזור לך, כי אף אחד לא מבין בכלל את הסיטואציה שלך. ואני חיפשתי ומצאתי מישהו ותיק בהרבה שנים שנפצע עוד בצבא, שהיה בגיל שלי, שהיה בפציעה דומה לשלי, והוא נהיה לי ממש כמו מנטור, ואחרי זה פגשתי עוד אחד ועוד אחד, אנשים שממש עזרו לי וליוו אותי בחיים, חברים טובים עד היום. והחלטתי שאני מקים עמותה שזה מה שהיא מתעסקת. זה בעיקר התנדבות, זה בעיקר לפגוש אנשים חדשים, ולעזור להם בשלב הראשוני הזה. לא להישאב לתוך המסכנות ולתוך החוסר עונים הזה של החיים החדשים, אלא ממש לצלוח את זה כמה שיותר מהר, ולחזור ולטרוף את העולם. כי אולי אנשים מסתכלים עליי וחושבים שאני אדם יוצא דופן ביכולות ודברים שאני עושה, אבל בתור אדם שמכיר אנשים, שאנשים פי עשר ממני, כאילו אנשים שעושים דברים מטורפים, שאני מסתכל עליהם בהצדעה, ואנשים בכיסא גלגלים. זאת אומרת, השמיים ממש הם הגבול, כאילו, רק צריך לנתב את האנשים לשם. אז הקמנו את עמותת מתגלגלים קדימה, ושם אני משתדל, אני ועוד אנשים טובים, משתדלים לפגוש חבר'ה, ללוות אותם, לתת להם את כל המעטפת של גם הנפשי, וגם הטכני של ההבנה של ההתנהלות של החיים החדשים.
סביב המלחמה גם יצא לך לא מעט להיות בתל השומר.
סביב המלחמה היה באמת, היה איזה פיק כזה, שבאמת היינו כמה וכמה וכמה פעמים בתל השומר, זה באמת תקופה, אתה מגיע לתל השומר, אתה מרגיש את האווירה של העומס, של כל הפציעות וכל האנשים, זה באמת היה תקופה, אוקיי, יש חבר'ה שאני בקשר איתם עד היום, מהמלחמה. אחוז מאוד גדול של הנכים, זה דווקא יותר מהמחלקה אורתופדית, מה שנקרא.
פצועי גפיים.
כן, אבל גם במחלקה הנורולוגית היה לא מעט פציעות, ויצא לנו לפגוש כמה וכמה חבר'ה, וחלק אני עדיין בקשר איתם עד היום.
אגב, אמרת שיש אנשים שעושים דברים מטורפים. חלקנו לא מעט, חלקנו לא מעט, יצא לנו...
גם אנחנו אתגרנו את עצמנו עם איזה מסע.
כן, התחלנו, זה התחיל לפני זה, ב-2019, שזה שנתיים אחרי הפגיעה, אחרי התאונה, קשרת אליי, אמרת לי, בא לי ארצות הברית. עכשיו, זה התחלה שעוד עדיין, עוד לא היית מקצוען כמו שאתה היום, אבל טסנו לארצות הברית, וגם יחד עם אבא.
טסנו שלושתנו, כן.
נכון, היינו בקנדה, היינו בארצות הברית. אפילו ביום של התאונה, דאגנו להיות במשחק של NBA. ככה יש תמונה שהוא יושב עם הרגליים למעלה, עם המשקה. אני זוכר שאפילו עשיתי תמונה לוואטסאפ המשפחתי, תמונה של חבר'ה מורדם מונשם בטיפול נמרץ באותו תאריך לפני שנתיים, ושנתיים אחר כך במשחק NBA בניו יורק, ולא עברו שנתיים וקיבלתי את הטלפון הבא, שעליו גם...
קודם כל אני קיבלתי את הטלפון הבא.
נכון, נכון.
כאן נתחיל ממך, איזה טלפון קיבלת?
אז אני קיבלתי טלפון, מתקשר אליי בן אדם, אומר שלום, נעים מאוד, הוא מדבר בקצב, הוא לא מדבר בנחת. שלום, נעים מאוד, מה המצב? קוראים לי שימון, ככה וככה, עושה מסע, מתבטל לנו מישהו, אמרו לי שאתה יכול להתאים, נתנו לי טלפון שלך, אני צריך לך תשובה בשעתיים הקרובות. ככה ממש.
בלי לחץ אבל.
מאוד מתומצא, בלי לחץ, כן, בלי לחץ, אני צריך תשובה עכשיו, כאילו. מתחיל לנסות לשאול שאלות, אי אפשר לקבל שום תשובה לעניין, כן, כן, הכל אחלה, יהיה בסדר, כן, כן, כן. מה שאתה שואל זה כן, כן, כאילו זה התשובה. אני אסתדר מבחינת, לא יודע מה, נגישות, כן, 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 אסתדר מבחינת קשרות, כן, 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 אסתדר מבחינת תחבורה, כן, כן, כן. רק תבוא. טוב, איך זה עובד? אתה בא עם מלווה? מי יכול ללוות אותי? היחיד שחשבתי עליו שיכול להיות ריאלי זה אילן, אני מתקשר לאילן, תקשיב, מתקשר אליי אחד שימון, לא יודע מי הוא, אמר יש מסע, ככה וככה, נשמע מאתגר, נשמע מגניב.
יש כבר שעה וחצי להחליט, לא שעתיים.
יש שעה וחצי להחליט. אם זה מעניין אותך ומתאים לך, אנחנו צריכים להיות עוד שעתיים באיזה פגישה בראש העין, זה נראה לי.
כן, בראש העין. האמת שבאחד הפרקים האחרים בפודקאסט שלנו, אנחנו מדברים חלק לא מבוטל, באמת גם על המסע הזה, מנקודת המבט האמת של אותה עמותה, שאיתה יצאנו למסע. אז אין ספק שמסע כזה של שבועיים באנפורנה, זה משהו מאוד, מאוד מגבש, מאוד מקרב. היו שם רגעים קשים. יש שם רגעים קשים, אבל סך הכל החוויה הייתה חוויה...
קשה זה מילה עדינה, כן.
כן, כן, ואת זה אני אומר, אני כאילו הייתי רק מהמלווים של הטיול. אני זוכר שהרופא של המשלחת אז צחק, כשהביאו רופא, יש רופא צמוד למשלחת, והוא בא עם ארגז של תרופות ותא לחץ וכל מה שצריך, והוא אמר לי באיזשהו שלב, אתה יודע, הביאו אותי כאילו לטפל בנכים, אבל בפועל אני רק מטפל פה בכל האנשים הבריאים כביכול, זה כואב לו הראש, וזה יש לו בחילות, וזה, הוא אומר לי, בסוף הם חזקים יותר מכולם.
אנחנו לא הלכנו, כן, אותנו סחבו, הם סחבו ב-50% חמצן אותנו בעליות, אז
בחיים,
תסתדר לי.
כמה זה משנה באמת הפציעה של אריה, את ההסתכלות ואת העבודה של הקרן?
למדנו הרבה. אם חשבנו שידענו הרבה על... צד השני של העולם, לא ידענו כלום, ממש כלום. למדנו להסתדר. בדרך כלל, באופן טבעי, בן אדם שהוא לא נתקל במשהו, לא צריך לדעת משהו, אז לא מתייחס לזה. אנחנו למשל בבית, יש לנו ירידה מהמדרכה לשילה לבית, 5 מדרגות. אמרנו, עכשיו יש לנו בן עם כיסא גלגלים, צריכים לתאם את זה, ואז צריכים לתאם את הכניסה לבית, וזה דברים שלא חשבנו מראש בכלל. ומתחילים גם מבחינת העבודה שלנו, שאנחנו מקבלים בקשות לפרויקטים, אנחנו יודעים עכשיו, או החושבים שיודעים, שאנחנו צריכים לחקור עוד קצת יותר לעומק, לשאול הרבה יותר שאלות, דברים שלא חשבנו, מכיוון שזה לא היה חלק מהחיים יומיומיים שלנו. למדנו על אתגרים חדשים שיש לאנשים, שאם חשבנו שלכל אחד יש בעיות שלו, יש סיטואציות שלו, אז למדנו להיות יותר קשובים על הסתכלות אחרת על החיים יומיומיים. וזה עזר לנו גם מבחינת לקבוע סדרי עדיפויות מבחינת העבודה שלנו. נכון, שיתכן שאנחנו רוצים לעזור קצת יותר בכיוון שערי, מקרים שערי מפנה אלינו, אבל זכינו גם להכיר אנשים אחרים, אנשים ממש טובים, פרויקטים מדהימים, וזה, כל זה הגדיל, הרחיב את האופקים שלנו מבחינת העבודה שלנו.
אני חושב שגם עוד הפעם אנחנו, בכל הזמן אנחנו חוזרים על זה, על נקודה הזאת שפילנטרופיה היא גם כסף, אבל היא לא רק כסף.
אין ספק, אין ספק.
אני חושב שספציפית העמותה מתגלגלים קדימה, נכון, יש בעניין של כסף, עוזרים לרכוש כיסאות למי שאין לו את היכולת, ועוזרים לרכוש ציוד למי שאין לו את היכולת, או שיש לו יכולת חלקית, שזה הצד הכלכלי. אבל כמו שארי אמר, הבסיס של הדבר הזה, זה קודם כל בכלל להיות אוזן קשבת. זה בן אדם שיושב עם בן אדם, לוקח מהזמן שלו הפרטי, ויושב עם בן אדם ומסביר לו מה, איך הולך להיראות מחר. והוא נמצא, אלוהים יודע, בכמה קבוצות ומקומות, מישהו מוסר כיסא שהוא כבר לא צריך, אז הוא לוקח את הכיסא הזה, כי יש מישהו אחר שצריך אותו. ואין פה בכלל כסף. יש פה בן אדם שעבר משהו שבסוף, כשאנחנו מסתכלים על זה מהצד, מי שבאמת לא נמצא במקום הזה, זה נראה מאוד מפחיד, זה נראה מאוד קשה. ובא בן אדם ומראה שהחיים, לא רק שהם נמשכים, הוא הפך להיות המנטור של כולם. זאת אומרת, כל האנשים באים אליו לקבל ממנו כוחות בצרות שפתאום נראים כל כך מינורים הדברים שלנו היומיומיים. בסך הכל מה שצריך זה את היכולת להסתכל, קודם כל להישיר מבט למציאות. ולהמשיך ללכת קדימה, להמשיך להתגלגל קדימה.
להבדיל, כשהבת הגדולה שלנו נולדה, והיינו בבית החולים בניו יורק, ונכנס שם הרופא, שילמנו הון תעפות, בגלל זה פרטי, והוא התחיל להסביר לי, לאשתי, על צירים וכו' וכו', והיא הסתכלה עליו, ואמרה, עם כל הכבוד, מה, תאמין לי, אתה לא מבין כלום מזה. בסדר? אני לא אפרט יותר מזה.
אתה אומר, רק הבן אדם שנמצא בסיטואציה מבין.
אין ספק, אין ספק.
הזכרת את מחלקות השיקום, שיצא לך לבקר יותר ויותר, למרבה הצער מאז 7 באוקטובר, כי הרבה חיילים, אבל לא רק, גם פצועי נובה ועוד, רבים מהם כעת חיים עם מוגבלות, בין אם הם פצועי גפיים או דברים אחרים. מה אתה אומר להם?
כל אדם שאני פוגש, שהוא בתחילת דרכו חדשה, זה לא משנה מה היה אופי הפגיעה. התהליך הוא די דומה לכולם. קודם כל, אם הם רואים אותך, והם מבינים שאתה בסיטואציה שהם נמצאים בו, ואתה נראה, אנשים רואים אותי, אומרים, אתה לא נראה נכה. אני תמיד מאתגר, אני אומר, מה המגבלה שלי, מה אתם חושבים? אז אנשים אומרים לי, לא יודע, אולי אתה קשה לך להזיז את הרגליים, אולי זה, אני אומר להם, אני משותק מאמצע הבטן, הם כאילו, וואו, אתה לא נראה ככה. אז כאילו, שאנשים בסיטואציות דומות רואים אותך, אז הם מבינים טוב. אני רואה נורמלי, אני יכול להתנהל נורמלי. אתה קודם כל בא, אתה מקשיב, אתה נמצא איתם פשוט בשביל, זה משרה איזשהו ביטחון, אני חושב. ולאט לאט, כאילו, עם הזמן, אתה נותן להם לשאול שאלות, ואתה עונה תשובות, ואתה פותר להם, כאילו, אתה מסביר להם על כל שלב ושלב, כמה הם יצלחו אותו בקלות, איך זה אומר לחיים, וזה קורה, קורה. אני ראיתי מלא אנשים כבר, כאילו, כבר הרבה שנים אני עושה את זה. לא ראיתי אלפים, אבל ראיתי מספיק אנשים שידעת שזה עובד בסוף. אנשים, לאט לאט הם חוזרים לחיים שלהם, חוזרים לעניינים שלהם, וסך הכל באמת, החיים ממשיכים, הם די סבבה. אין תלונות, כאילו, אתה לומד מהר מאוד, עובר שנה, עובר שנתיים, עובר חמש, אז אתה לא הולך, אתה מתגלגל. בסוף אתה יכול לעשות, אני עושה ספורט, גם לא אותו ספורט כמו שעשיתי, אני עושה ספורט אחר.
יותר ספורט ממני.
אתה חי את המשפחה, אתה חי את החברים, הכל די דומה כאילו. ודאי שיש אתגרים בתור אדם בכיסא גלגלים, שהם שונים מהאדם הממוצע, אבל בסדר, כאילו, לומדים לחיות איתם. וככה כולם, כאילו, כולם חוזרים לחיים בסוף.
אפרופו אתגרים, בתור אחד שמסתכל מהצד, יש לך 4 ילדים בבית, 4 בנים.
נכון.
שאני זוכר שאחת המחשבות הראשונות שהיו לי אחרי הפגיעה, כי כמו שאריה אמר, הוא היה אתלט לפני הפגיעה, כאילו רץ מרחקים ארוכים.
אתלט חובב, אני רק מכיר את זה, כן?
אתלט חובב.
לא אולימפיאדה.
כן. בריצות ובאופניים ובהכל, ובאמת אני זוכר שאחד הדברים, הקטן שלך הוא היה מאוד צעיר, בן כמה הוא היה כשזה קרה?
היה 9 חודשים, משהו.
ממש תינוק.
כן.
ואני זוכר שאחת המחשבות שהכי כאבה לי, זה בעצם הם לא יכירו את, או לא יזכירו את אבא הספורטאי. הם מבחינתם אבא זה דמות בכיסא גלגלים. ועניין אותי איך זה ייראה. והיום 7 שנים אחרי, אני מסתכל על זה מהצד, ואני אומר, וואו, איזה, כאילו, כל מי שמגדל ילדים, יש לנו את האתגרים של גידול ילדים. ולפעמים הסמכות של האבא זה להיות הסמכות הכוחנית אולי, או הכאילו מאיימת, ברגעים שאתה רוצה שמשהו יקרה זריז. ואני מגיע אליך, ואני רואה 4 בנים שגדלו בצורה מדהימה, בלי הכביכול הפיזיות הזאת של האבא, זאת אומרת, אתה כבר לא קם אל הילד ותופס אותו, וגם הממד הזה בחיים היה צריך להשתנות?
אני מאוד חששתי, נגיד, באמת, אם זה משהו שאילן מעלה, מאוד חששתי, אתה אומר כאילו, כן, אתה כאילו מאבד אולי את הסמכות שלך, אולי לא יספרו אותך הילדים שלך, כי אתה בכיסא גלגלים, כאילו, אתה לא יכול, לא יודע מה. לתפוס אותו אם הוא עכשיו בורח לך, או לא יודע, אבל בתכלס זה לא...
אבל לא.
זה לא נשינה משהו, הסמכות שלך נשארת ככה או ככה, באמת הספורט זה עוד אחד מהדברים שבבית חולים החלטתי שאני לא מרפא ממנו, כאילו אני אמצא את הספורט האחר לעשות, גם הזהירו אותי מאוד בבית חולים, אמרו, תקשיב, אתה צעיר, אתה רזה, אתה ספורטיבי, אתה חייב לשמר את זה, תשמר את זה, יהיה לך איכות חיים על כיסא גלגלים, אתה יודע גם להעביר את זה הלאה לחבר'ה יותר קשה לסוף קלות בכיסא גלגלים, אז לעבוד קשה זה משתלם, זה איכות חיים ממש. אז באמת נשאר הסמכות, כן.
Yeah, לא רק זה, יצא ילדים הנדימנים, כי עכשיו הם כולם יודעים לעשות גם דברים, כולם הם יודעים לבנות, כולם יודעים להרכיב.
כולה... אני מצפק שזה מאוד 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 פרקטי. זה לא פרקטי לאשתי בעניין של טיפול בבית, אבל זה פרקטי בדברים אחרים לנו.
גם גברים יכולים לטפל בבית. תגיד, מה החלום הבא? מה היעד הבא? מה אתה עוד רוצה להגשים?
וואו, יש לי הרבה חלומות והרבה דברים שאני רוצה להגשים. כרגע טוב לי במקום שאני נמצא בו, בדברים שאני עושה. הרבה התלבטתי לאורך השנים אם אני רוצה לשווק ולקדם ולעשות עמותה גדולה ונגייס כספים ונעשה פרויקטים גדולים. ולאורך השנים תמיד בחרתי שאני לא רוצה. גם בגלל היציבות שלי, עם הכוח שלי, אתגרים כאלה ואחרים שיש לי בחיים להשקיע בזה. וגם כי, לדעתי, אני מבצע את המשימה שלי, זאת אומרת, חשוב לציין שזה לא רק אני, יש עוד חבר'ה טובים איתי, מדהימים שמלווים חבר'ה ושומעים על קשר עם חבר'ה, אבל לשמור על זה שאני כל הזמן פוגש עוד מישהו ועוד מישהו ומלווה אותם. מה החלומות הבאים? לא יודע לאן החיים ייקחו אותי, אבל אני פתוח, לאן שהחיים ייקחו. אנחנו ננסה לטרוף את העולם קדימה.
אני חושב שזה די ברור מהשיחה, אבל את שאלת מקודם את אבא שלי, את חיים, איך זה משפיע בעצם על העבודה שלנו, אז כמובן שיש לנו היום, אני לא יודע להשתמש במילה הנכונה, ויש לנו כמובן רגישות הרבה יותר פתאום למקרים מהסוג הזה, ואנחנו באמת משתדלים להיות פעילים במיזמים אישיים שלנו, יותר בתחום הספציפי הזה, בין אם זה עבודה עם אריה, עם עמותת מתגלגלים קדימה, ובין אם זה עם גופים אחרים שפנו אלינו לאורך השנים בתחום הזה. אני רוצה לנצל באמת את הבמה, שאם מישהו מקשיב לנו, אז יש לך גם אתר, נכון? יש לך אתר מתגלגלים קדימה.
אתר, נכון.
אפשר למצוא, אם יש שם מישהו בחוץ שמרגיש שהוא נמצא במקום הזה, או מכיר מישהו שנמצא במקום הזה, שמרגיש שהוא יכול לעזר, בין אם זה בסיוע שלנו בקרן נאמן, ובין אם זה בסיוע של ארי במתגלגלים קדימה, אז יותר ממוזמנים לפנות אלינו דרך האתר ולפנות לאריה. קודם כל, לאריה הוא האיש מקצוע. אנחנו רק עוזרים.
חשוב לי להגיד לגבי קרן נאמן, שבעבר להתנדבות, אנחנו מתקלים הרבה בסיטואציות של זה מתחלק לשתי עולמות של, של נכים שאתה פוגש. אנשים מעולם של משרד הביטחון, שיש להם מעטפת מאוד מאוד רחבה, וטוב שכך, נגיע אליהם. ואנשים מהעולם השני זה העולם של משרד הבריאות וביטוח לאומי, העולם שאני נמצא בו, שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בסיטואציות שיש מאוד חלל גדול של בין הצורך של בן אדם לבין הזכאות של מה שהוא יכול לקבל, אני משתדל לעזור מה שאני יכול, והפן הכלכלי של לפתור לאנשים את המצוקות שהם צריכים, הוא לא מגיע ממני, הוא מגיע מקרן נאמן, הם אלה שנרתמים ומביאים את התקציב בשביל לפתור את הסוגיות שמגיעים לפתחנו. אז
משתדלים.
חשוב להדגיש את זה.
נאחל לך וגם לכם שתגשימו את כל החלומות ותכבשו את כל היעדים.
אמן.
תודה רבה אריה, אילן וחיים כץ.
תודה רבה מאיה.
קרן נאמן, כסף אנושי.
כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע, בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ. הפודקאסטים של 103 FM.